אז זה היה השיעור הראשון. בשיעור השני, כיוון שכבר כולם קראו את ההקדמה, אז התחלנו עכשיו ללמוד את ההקדמה כמו שצריך מההתחלה. אז אמרנו שבהקדמה אני עושה חזרה מהירה. בהקדמה אמרנו יש שלושה חלקים. חלק ראשון מטפל בסוד התורה של שם משה לפני בני ישראל, ואנחנו, לשלב, כדי להבין את הנקודה שהתורה היא חפץ מונח, כל הרוצה לזכות ביצחי, אנחנו למדנו מספר גבורות השם את הסיבה שהתורה ניתנה במדבר, והיו שלוש סיבות. סיבה ראשונה, שהתורה היא רוחנית ולא גשמית, וכל מקום יישוב יש בו נקודה גשמית. כלומר, ואמרנו שזה, למשל, להבין שהתיאור של התורה בתור טכניקה להפעלת טלוויזיות היא לא תיאור נכון. זאת אומרת, זה נכון שגם התורה אמת, וגם טובה גם דברים הגשמיים, אבל זה לא הנקודה. החלק השני, הסברנו למה, ואת הסיבה השנייה שהתורה ניתנה במדבר, זה כדי להבין שהתורה שייכת לכל ההוויה. ופה אני חייב לדייק, כי אני רואה משיעורים, משאלות שאלו אותי אחרי זה במשך השבוע, אני מבין שפה צריך לדייק, כי זה מבלבל את האנשים, מה שהרב יגאל לימד בכוזרי, מה שכמובן נכון ואמת ויציב, ששואל שם הכוזרי את החבר, למה לא ניתנה תורה לכל בני אדם? התורה מחייבת רק אתכם, ואמר, כן, למה לא ניתנה תורה לכל בני אדם? אומר לו החבר, הכוזרי, מדבר לו החבר, ולמה לא כל בעלי החיים מדברים? ומזה, כמובן, אומר הכוזרי, שהתורה שייכת רק לעם ישראל, וניתנה רק לעם ישראל, ולא שייכת בכלל לאומות העולם, ולא קשורה אליהם. וזה לכאורה סתירה למה שאמרנו כאן, שהתורה ניתנה במדבר, כיוון שהמדבר הוא מקום הנזכר לכל. ואם התורה הייתה ניתנת בירושלים, אז היינו חושבים שהתורה היא של עם ישראל, והיא לא שייכת לאומות העולם, וזה לא נכון, שייכת לכל העולם, גם לאומות העולם, וגם לחיות, וגם לצמחים וכו', ולכאורה יש פה סתירה, נכון? אז התירוץ הסתירה, אמרנו פעם הקודם, אני צריך להדגיש אותו שלא יהיה יבנות. ברור שהתורה היא של עם ישראל, פשיטה, תורה ניתנה לעם ישראל, מה שכתוב בכוזר, הכל אמת ויציב, אלא מהי המשמעות שהתורה הייתה ניתנת בירושלים? זה שהתורה היא של עם ישראל אפשר להבין בשתי רמות או בשתי אפשרויות. אפשרות אחת שהתורה היא של עם ישראל, רק של עם ישראל. זאת אומרת, יש ליהודים תורה, יש לערבים תורה, יש לנוצרים תורה, יש לבודיסטים תורה, כל מה שתורה. זאת התורה שלנו, אנחנו צודקים כמובן, כי הקדוש ברוך הוא איתנו, וזהו, זה נקרא תורה של עם ישראל. וזה לא נכון. התורה היא של עם ישראל בתור נציג של כל העולם, נציג של כל ההוויה, לא רק של האנושות, אלא נציג של כל העולם. אם התורה הייתה ניתנת בארץ ישראל, בירושלים, מה שעוד פעם, בתור על פניו, הייתי מצפה שהתורה תינתן בבית המקדש, כי זה מה המקום יותר מתאים לתורה מאשר ירושלים. כן? אבל אז, באמת, זה היה מברר שהתורה שייכת לעם ישראל גם במובן הפרטי, זאת אומרת, שייכת לעם ישראל ורק לעם ישראל ולא לאף אחד חוץ מעם ישראל. בזמן שהתורה במדבר משמעותה שבאמת התורה ניתנת לעם ישראל ושייכת רק לעם ישראל, אבל עם ישראל פה לא מתפקד בתור איזושהי ישות פרטית שרק אליה שייכת התורה, היא תוקעת בתור נציג של כולם. לכן התורה באמת שייכת לכל ההוויה. והתורה היא גם של הגויים, וגם של הנוצרים, וגם של החיות, וגם של הצמחים, וגם של האבנים. התורה היא של כולם. מי שמקבל את התורה בשביל כל ההוויה, וחי אותה, ומתקן עולם חושתה, זה עם ישראל. אז זה הדבר השני שצריך ללמוד ממה שהתורה ניתנה במדבר, שהתורה שייכת לכל ההוויה כולה, היא לא של מישהו אחד. כי היא מעל העולם, כמו שמרן מסביר במקום אחר, היא לא שייכת לעולם בכלל, היא שייכת לכל ההוויה כולה, כי היא מעל העולם כולו. כמו שהקדוש ברוך הוא, זה דוגמה מצוינת, הקדוש ברוך הוא לא שייך לעם ישראל, לכל הכבוד, האם רוצים באמת לרכוש בעלות על השם. אבל זה לא נכון, הקדוש ברוך הוא באמת נקרא השם אלוהי ישראל. מצד אחד, מה, השם הוא גם אלוהי כל העולם, נכון? מלך מלכי המלכים של כל ההוויה כולה, הוא לא רק מלך של עם ישראל. נכון, אבל עדיין הקדוש ברוך הוא אלוהים גם של החיים, גם של הפרות. זה בדיוק היחס בין התורה לבין עם ישראל, זה בדיוק הנקודה.
אבל התורה עושה מפני בני ישראל.
נכון, נכון, אבל בני ישראל בתור נציגים של כל ההוויה, זה בדיוק החידוש. ברור שזה בני ישראל. כן, בוודאי, זה פשט של פשט של הפשט, ברור. ודאי שזה צריך לדרכם, זה כמו שהשם קוראים לו אלוהי ישראל. אז מה, איך הוא אלוהי הגויים גם? הוא לא אלוהי כל העולם? כן, אבל הוא מופיע דרך משהו אלוהי ישראל, אבל השם הוא שייך לכולם. וכולם שייכים לו, לא משנה, הוא אלוהים של כולם, לא רק שלנו. בדיוק אותו דבר עם התורה, זה הדבר השני שלמדנו ממה שהתורה נדבר, ניתן במדבר. דבר השלישי שלמדנו ממה שהתורה ניתנה במדבר, זה יותר קשה היה להבין אותו, והוא שהתורה היא דין גמור. דין גמור בספר זה אמת גמורה. למה מדבר זה אמת גמורה? אני חוזר, כי לכל מקום יישוב יש איזושהי נקודה מיוחדת שבה הוא מיושב, או שיש שם יותר חם, או יותר קר, יותר אנשים, יותר חיות, יותר פרחים, נכון? זה הופך אותו לבר בחינה מיוחדת בעל גוון מסוים. כשזה כבר בעל גוון מסוים, זה כבר לא שייך להכל. זאת אומרת, זה כבר יש איזו נטייה למשהו. והדין, האמת המוחלטת, הגמורה, היא נקודת האמצע שלנו, זה לא שייך לשום דבר. הראשונה היא נקודת האמצע. אז לכן, התורה ניתנת במדבר שהוא מקום ריק, ומדבר היא פעם חוזמת, למרות שהיא צורות של חיפושיות, זה נקרא מקום ריק, נכון? כי אמרנו שני כללים במערב, אחד שכל דבר מוגדר על פי המגמה שלו, נכון? כמעט דוגמה עם הדריזות, עם אברהם אבינו, זוכרים? אמרתי את זה, הפעם הקודמת. אז כיוון שהמגמה שלו להיות ריק, אז הוא ריק. וזה שפיזי יש לו דברים, זה לא משנה. בית אמרנו כלל אחר, שהרמב"ם אומר שהדרך השלילה יותר גדולה מהחיוב. נכון? ולכן, אני אומר, תגיד, בית המקדש, אין כמקום מושלם. זה לא תהיה על שום מקום, הרי ארץ ישראל, אבן השקיעה ממנו, מושתת כל העולם. זה מרכז העולם, זה נקודת האמצע של העולם, לפי אותו היגיון. נקודת האמצע היא האמת, היא הדין, היא נקודה מושלמת. אז אבן השקיעה, זאת אומרת, מרכז הר הבית, זה הנקודה שממנה, נקודת האמצע של כל העולם. אז למה שהתורה לא תקדם בין שם? כי זה אמצע חיובי וזה אמצע שלילי, אתם מבינים? וזה חיובי, חיובי זה אף לא מושלם באמת. והמדבר הוא ריק. כלומר, זה חוסר נטייה לשום דבר, ממילא נשאר רק האמצע, נשאר רק האמת המיוחדת. לכן, זה לא מיוחד לשום דבר, ממילא זה מיוחד לכל, וזה גמרנו את מה שאמרנו בפעם הקודמת. עכשיו, המשכנו בפעם הקודמת, עוד מעט, והוא להסביר את החלק השני של ה... להתחיל לדבר על החלק השני של ההקדמה, שמדבר על נושא ברכת התורה. עכשיו בואו נתחיל מהנקודה שהיינו בפעם הקודמת, נמשיך קדימה. החלק השני של ההקדמה מדבר על נושא ברכת התורה, וזה מסביר המהר"ל למה המצווה, ברכת המצווה היא לעסוק בדברי תורה, או אמרנו כבר כמו שאומרים על דברי תורה, שאמרנו שאין הבדל עקרוני, זאת אומרת, הם יותר חזקים מאשר להגיד ללמוד תורה, אבל היא לא, יש כדי לסעזן ללמוד תורה, אלא היא ברכה כללית ולא פרטית. ומסביר המהר"ל למה הברכה היא לא ברכה פרטית אשר קידשנו בטובך וציוונו ללמוד תורה. זאת הנקודה שהמהר"ל מסביר פה כדי להסביר את הערך של התורה, את ערך ברכת התורה בתוך זה ערך התורה. אז קודם מה שעשינו בפעם הקודמת, אחרי שהתחלנו לקרוא קצת את סידור עולת ראייה. כן? אז עכשיו אני לא אקרא עוד פעם, כי אני קורא ולא קורא אותו דבר במקום. אני קורא ישר להגיד את זה. זה מי שנקרא בזה. הציווי האלוהי עומד הוא ביחס לכישורים עם התורה. למעלה מגדר של לימוד והבנה ואלמה. קראתי עם כל יותר מתרגש, אז אולי תבינו. קיצור. רוחו של הרב מרחק את מעלה. אני מבין מה הוא אומר, לא? נכון שאף אחד תמיד שאני קורא לך למשה זנגו, אבל אני אקרא
לך.
אני אקרא לך. הציווי האלוהי, האמת שקוראים לאף זה נהיה מאוד פשוט. אז תראי לאף, לא יכול להתחיל לחלום למשהו אחר, אני מכיר את זה. הציווי האלוהי עומד הוא ביחס לכישורינו עם התורה, למעלה מ... הציווי האלוהי עומד הוא ביחס לכישורינו עם התורה. טוב, זה פשוט, אתה מתחיל לקרוא את זה באמת מגיעים. זאת אומרת, היחס בין הציווי, זאת אומרת, בין המצווה בברכה לבין הכישור עם התורה, למעלה מגדר של לימוד והבנה באלמה. יש להם דוגמה בכל ידיעה של איזה מין חוכמה בעולם. אבל הציווי הזה הוא בא מצד החיים האמיתיים, שהם אינם הסבודה של התורה. ושבהעסק של, אנו בצדקים דברי תורה, יש קשר עם המקוריות שלכם. וזהו עניין נעלה יותר ויותר מכל איך שאתם יודעים. הבנתם?
כן.
אפשר להמשיך, בוא נעבור למקור הבא. קיצור, בוא נעבור למערל. טוב, בקיצור, הנקודה שם זה ככה, בוא נסביר. הנקודה, יש הבדל בין לברך ללמוד תורה ובין לברך ללמוד תורה. לברך ללמוד תורה, אז הברכה היא על הצד העיוני השכלי. לברך לעסוק בדברי תורה, הברכה היא על העניין של התורה. על התורה. עכשיו, מה הנקודה פה? צריך להבין ככה. למעשה, התורה... בתור מצווה, היא מצווה ככל המצוות, אני אסביר. כל מצווה שאנחנו מצווים ועושים, הצורה שהיא פועלת היא מתוך מה שאנחנו קוראים את המצווה. לא מצד הערך השכלי היהודי שאנחנו מתקשרים לאותה מצווה. דוגמה, יש מצווה לאכול מצה בפסח. מה קורה כשאנחנו אוכלים מצה בפסח? אנחנו דבקים בהשם. אנחנו מקרבים להשם, אוהבים יותר את השם, מתקנים את העולם, נכון? זה מה שקורה בפועל כאשר אנחנו עושים מצה, אוכלים מצה בפסח. זה לא קשור עכשיו למידת ההבנה השכלית שלנו בערכי, אני יודע מה, העקרונות הרוחניים שעובדים אחרי המצב. זה נכון שההבנה הרוחנית היא משפרת את היכולת שלנו להתכוון בזמן קיום המצווה. המצווה לא תלויה בזה. היא תלויה בזה שעשינו את המצווה כמו שהשם אמר, נכון? זאת אומרת, מה המצווה פועלת? שאתה עושה מה שהשם אמר לבנות, בצורה הכי פשוטה. עוד פעם, כמובן צריך לתרגם לעברית.
את המילים, מה שהשם אמר, שלא לא, לא נשמעתי מולייבוביץ' בטעות, כן? שזה לא מין שיגעון של איזה מישהו בשמיים שפתאום החליט עכשיו תעשו מה שרוצים ותשתקו. אלא מה שהשם אמר, הכוונה, להיות הרמוני עם המציאות, להתחבר לסדר המציאות, לחיות בצורה יותר ערכית, כל זה נכלל במילים מה שהשם אמר, שאני אומר את זה בצורה סמלית, כן? אבל הנקודה היא בכל מקרה שאנחנו קוראים את המצווה, כי זה ציווי אלוהי, וזה מתחבר לכל המצוות. אז למעשה, גם בתורה, שאנחנו מברכים לעשות בדברי תורה, אנחנו מברכים על המצווה לעשות בדברי תורה שהשם אמר. והחלק הלימודי הוא במקרה הזה, הטכניקה כדי לבצע את, את אותה מצווה. כמו שאנחנו למעשה, כדי לאכול מצה צריך ללעוס, נכון? אז אנחנו לא מברכים אשר קיצרנו מצווה וציוונו ללעוס. למה למעשה? אם אתה לא תלעף, אז לא תוכל עכשיו לקיים מצוות מצה, נכון? כי זה בכלל לא נקודה. הלעיסה היא רק טכניקה כדי לקיים את המצווה לאכול מצה, נכון? אתה לא מברך על הלעיסה, אתה לא מברך על הטכניקה, אתה מברך על המהות, כנ"ל בדיוק אותו. הלימוד הוא טכניקה שמטרתו להביא אותך למצב של קיום מצוות העסק בתורה. מה היא מצוות העסק בתורה? אנחנו נראה בהמשך, אבל כבר אמרנו פעם קודם, העסק בתורה היא לא להידבק בהשם, להתחבר לערכים של השם, להתחבר לתורה של השם, להתחבר לאותם דברים שהשם ציווה. אבל הנקודה זה לא ללמוד, כי הלימוד זה טכניקה, הנקודה היא לעסוק בתורה, כלומר להתחבר למצווה של התורה. אז לכן, בתורה יש קודם כל בחינה שהיא מצווה ככל המצוות, והצורה שאנחנו צריכים להתכוון בברכה זה לקיים את מצוות השם שקידשנו וצוותה וציוונו להתקשר ולחבר לתורה ודרכה להתחבר לקדוש ברוך הוא כמו בכל המצוות. עכשיו, מתוך זה אנחנו יכולים להבין הרבה דברים שמופיעים גם להלכה וגם בצורה הסברית פה גם במהר"ל, שבאמת מזה מובן למה הם כאלה. אז הברכה באה אומרת, הערב נא את השם אלוהים לדברי תורתך, נכון? הברכה באה היא הערב. מה הנקודה בפריקת הערב? אז יש באמת אפשרות, הרב באמת לדבר כרגיל במדרגה מאוד גבוהה, שהתורה היא כל כך מעל העולם, שכדי שבכלל יהיה לו איזה קישור איתה צריך ברב הרחם, אבל אפשר להבין את זה בצורה הרבה יותר פשטנית, והיא שלמעשה מצד האמת, כיוון שמצוות העסק בתורה היא מצווה ככל המצווה, אז בכל המצוות למעשה הרבה פעמים אנחנו עושים דברים בלי להרגיש עכשיו את העונג השכלי או הנפשי באופן מיידי. לא כל אחד שמנענע לולה ועכשיו הוא מרגיש את אור השם שופע עליו בכל ההוויה, נכון? אתה לא יודע, כי אמור לנענע לולה ונגמר. נכון שכמה שאדם יותר צדיק, יותר לומד תורה ויותר מבין את כוונות המצווה, אז הוא יכול את אותו נענוע של העולם גם להרגיש פה איזשהו עונג רוחני או שכלי, נכון? אבל בדרך כלל, כל יהודי פשוט, שהוא מנערי התלולה, אז הוא מנערי התלולה. אז למה אתה עושה את זה? הרי שם מאמר, אין כל מה לעשות, לעשות ככה. יש גר פעמון, פחות שיהיה מעניין, אתה מבין? אין לנו כל מה לעשות ככה. נכון, אז למה אתה עושה את זה? כן, עכשיו, הוא צריך למצוות השם. אז למעשה, מצד האמת, גם לימוד תורה יכול להיות כזו. שהעונג השכלי שמתחבר ללימוד תורה, הוא תוספת על המצווה. אתם מבינים? היה יכול להיות שהיה לך רשימה, היית קורא את הרשימה. וזה נקרא ללמוד תורה, דוגמה למה שאני אתן לכם, שבאמת, באמת זה אפילו קצת ככה. למשל, שניים יקרא ואחד תרגום, נכון? כולם אומרים? ברוך השם. אז עכשיו, למשל, מי שהספיק להגיד כבר חלק מהפרשה של השבוע, אז יש לנו את פרשת הנשיאים. נכון, ביום הראשון, נחשום על עזב הקורבנו, קרח כזרח 30 מאה משקלה, כן? וכולי. כן, אפשר להגיד, וכן עשה גם נתנאל בן צוהר, וכן אליה בן חילון, וכן. כל אחד יש שם רשימה שכל הקערת כסף שלו המלאה, שבעים כתורת וכו', נכון? למה? נדבים. למה צריך את זה? מבין שכל אחד הביא, אז להגיד, כנן הביא גם אליה בן חילון, נכון? כשאתה אומר שניים מקרא ואחד תרגום, מה אתה אמור להרגיש? שמה אתה אומר שניים אחד תרגום? זה מצוות עסק בתורה, נכון? זה חלק מצוות לימוד תורה או עסק בתורה, זה שניים מקרא ואחד תרגום, נכון? עכשיו, אני מבין שאתה קורא עכשיו דברים משעשיים שם בבראשית או כל מיני מצוות, בסדר, לאף ערך כמוך. אבל שניים מקרא ואחד, כל הכבשים שם שמטיילים בשורה, וגם אותם כבשים כל הזמן. אז מה אתה אמור להרגיש? מה אתה אמור לעשות שם במצווה? אתה צריך. מה התשובה? התשובה אני קיים, מצוות השם, גם אמרה ללמוד תורה, מה זאת אומרת? השם אמר לעסוק בחומשו, זה חומשו, כתוב, מה לעשות? דווקא 70, איך זה שם, קו זהב ו-70 שקל משקלה. זה מה שהשם כתב, מה אני אשם? אז עכשיו אני צריך לעסוק בזה, נכון? אז אני אומר, מצד האמת, אם התורה היא מצווה ככל המצוות, צריך כל המצוות, כל התורה הייתה צריכה להיות ככה. אני פותח גמרא, היה כתוב שם, אני יודע מה, חתול שהלך ברחוב ונפל לבור. אתה מבין? מה מעניין אף אחד אכפת עם החתול הזה? אתה מבין? ככה זה היה צריך להיות. אלא מה, השם עושה איתנו חסד, ואנחנו מבקשים ממנו, ערב נדיבי זכותך לפינות יותר חפית ישראל, שבכל אופן, גם העונג השכלי הפשוט, הקשר הפשוט לתורה גם הוא, יהיה חלק מהתורה. אבל אני אומר, באמת מצד האמת, עיקר הנקודה שאתה צריך להתכוון לבריקת התורה, זה לא העונג השכלי, העונג השכלי הוא תוספת. זה לא משהו שאמור להיות מעניין, אתם מבינים? זה שזה מעניין, אתה כתוב שם עושה איתך חסד, גם עושה לך זה מעניין. שיהיה לך יותר קל, כי זה לא כל כך חשובה, ואתה מבקש מה שמערב תברי דורתך וכיניות לזכה בית ישראל, זה יהיה טוב, זה יהיה נעים, זה יהיה נחמד, יהיה לנו כיף לזה, אנחנו נרגיש עם זה מחוברים. אבל זה תוספת על מצוות, גם מצוות לולד, למה אתה מבקש מצוות? מצוות לולד לא מרגיש מחובר כל כך באופן טבעי. אז אני אומר, השם עשה לנו חסד, גם זה הגיוני, כי זה דבר שאתה צריך לעשות בו כל היום, וגם בכל אופן זה משהו שהוא מעל כל המצוות, אז יש סבבה שזה גם יהיה ערב באופן שכלי. אבל זה לא עיקר הנקודה, עיקר הנקודה בתורה זה שהיא מצווה ככל המצוות בשלב ראשון. עכשיו,
אם אתה קורא דברים שאתה לא מבין, זה גם
עכשיו? כן. כן, עכשיו בוא נראה מה אומר על זה המהר"ל פה. כן, אתה קורא דברים שאתה לא מבין, זה נחשב. כן, למשל, הנה, למשל, מי ששומע את המגילה בעברית, למרות שהוא לא דובר עברית, אז הוא יצא לדבר חופה. אם הוא שומע בשפה אחרת, אז הוא צריך להבין את אותה שפה, נכון? אז אתה רואה שנכון שזה לא לכתחילה, כל הדברים האלה. זאת אומרת, ברור שאדם עדיף שגם יבין, אז הוא יוכל קטע מצוות או בשלמות.
אתה רואה שלכתחילה דווקא זה הקטע שלא מבין, שבדייבת זה הארי.
לא, 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 אז אני אסביר הכל והכל יבוא. עכשיו אומר על זה המהר"ל, אמר רב אחא, קצת מהתחלה, ממש מהתחלת ההקדמה. עם הארץ שקורא לאהבה אהיבה, כגון ואהבת ואייבת. אמר הקדוש ברוך הוא וזגלו עליי אהבה. אז מה אומר המהר"ל? הוא אומר שכיוון שהמצווה היא לא ללמוד תורה, אלא לעשות שתורה. זה לא משנה אם האדם עכשיו הוא מכוון את הדברים לאמיתת התורה, אלא על פי מה שהוא הבין, ממילא הקדוש ברוך הוא אומר, דגלו עליי אהבה, לכל מי שעוסק בתורה באהבה. אז עם הארץ, הדוגמה היא עם הארץ שאומר, במקום ואהבת את השם אליך, הוא אומר, ואייבת את השם אליך, כלומר מלשון אויב. זאת אומרת, הוא מבין שכתוב שם, וצריך לשנוע את השם. אבל כיוון שהוא עוסק בתורה, למרות שהוא הפך את זה ב-180 מעלות, במקום ואהבת את השם אליך, ואייבת את השם אליך, תהיה אויב של השם. אז אומר המדרש, ודגלו עליי אהבה. כן, השם אוהב אותו, אותו דבר, הוא מתחבר אל השם מסוים. עכשיו, איך אתה יכול להסביר דבר כזה? אתה יכול להסביר דבר כזה, רק אתה מבין שהחלק הלימודי במובן השכלי הוא לא פרמטר במשוואה. איך נסביר מתי הוא כן פרמטר, מתי זה כן נכון? כן, כמובן, אני לא עכשיו מנסה להסביר לכם שלא צריך שם ללמוד תורה בכלל, רק צריך כל היום למלמל דברים שלא מבינים. זה לא כך. אבל זה לא ככה, לא בגלל שבאופן ערכי זה לא ככה, אלא בגלל שבפועל, ככה תכף נראה, אם כאן הוא יוצא זה יותר טוב, בזה שגם לומדים. אבל הנקודה היא שאהבת ואהבת זה אותו דבר. עכשיו, אני אראה לכם שזה גם מסביר לנו מה שכתוב, לעולם ילמד אדם תורה במקום שליבו חפץ. זאת הדרכה מעשית, נכון? אדם צריך ללמוד קוד, תמיד תורה במקום שליבו חפץ. כמובן צריך להסביר את זה בצורה מלאה, שלא תחשבו שללמוד חפץ, הכוונה סתם מה שבא לו, לא, אני אסביר את זה תכף, אני כבר דיברתי על זה פעם. בכל מקרה, לעולם צריך אדם ללמוד תורה במקום שליבו חפץ. עכשיו, אם נקודת לימוד התורה מטרתה הייתה לדעת תורה. זאת הקריטריון היה כמה אדם יודע יותר תורה, יותר גמרא, יותר פוסקים, יותר הכל. אם זאת הייתה ההגדרה של לימוד תורה יותר שלם, כלומר שאני יודע יותר, אפילו לפי יכולתי, לא לעומת מישהו אחר. זאת אומרת, הגדרת המטרה בלימוד תורה הייתה שאני אצבור כמה שיותר ידע בתורה. תגיד, בסדר, זה לא חוכמה, אחד יותר חכם, אחד יותר תשע, זה לא רק בהשוואה אליך או אליך. זאת אומרת, אני בעצמי, הגדרת לימוד תורה שלי, אז יש לי כמה שיותר ידע בתורה. אם זאת הייתה הגדרה, אז ההדרכה הזאת היא לא הדרכה טובה. כי אם המטרה היא לצבור כמה שיותר ידע, אז יש סדר לימודי הגיוני. למשל, לא כתוב לעולם ולמד אדם מתמטיקה במקום של לבוא חפץ, נכון? קודם צריך להתחיל בחיבור, אחרי צריך להתחיל בחיסור, אחרי זה בכפל. הוא אומר, אני כפל לא רוצה. אני ליבי לא חפץ בכפל, ליבי חפץ ישר באינטגרלי. אין, אתה חייב, יש פה סדר לימוד מסוים. שאתה חייב לעבור עליו בצורה שיטתית, אחרת לא תגיע לתוצאות, נכון? אז אם מטרת לימוד התורה היה שכל אחד יגיע למקסימום תוצאה, אז אף אחד לא שואל אותך מה אתה חפץ ומה לא, זה לא שאלה בכלל, אלא פרשתי מה שאני אומר לך, ותקבל כמה שיותר אינפורמציה. מה כן, מה התשובה כן, מה הנקודה? שבאמת כל עניין העסק בתורה הוא כדי להתחבר אל השם, כמו כל מצווה, לדבק בהשם. עכשיו, לכם, אחד נדבק בהשם ממה שהוא לומד גמרא, ואחד נדבק בהשם ממה שהוא לומד חומה, אחד נדבק בהשם ממה שהוא לומד אמונה. כיוון שהמטרה היא להתדבק בהשם, אז עכשיו שייך שלא מחפש עכשיו איך להשיג כמה שיותר אינפורמציה, כי זה לא חשוב. אלא המטרה היא עכשיו כמה שיותר להתחבר אל השם על ידי לימוד תורה שמתאים לנפש שלי. עכשיו רק אני רוצה להסביר את הדברים בצורה שלא יקרה יקרום קלקולים. אז אני אסביר מה הכוונה. תראו, אנשים קצת טועים במה שלי פה חפש לי. אני חושב אם הכוונה לא בא לי עכשיו כמו הקדמת המחבר הזה, אז אני עכשיו אקרא משהו אחר, או אני לא יודע מה אני אעשה. יקרא חומש שמות, זה לא עובד כך. ליבו חפץ הכוונה, שיש מקצועות בתורה, יש חלקים בתורה, יש גמרא, יש הלכה, יש אמונה, יש וכו'. ליבו חפץ הכוונה, מה הנקודה שממנה הוא עכשיו מתחבר אל הקדוש ברוך הוא? זה איך לימוד תורה בצורה הכי מלאה, זה לא פותר אותו משאר מקצועות התורה. אבל השאלה איפה הוא שם את הדגש העיקרי של לימוד שלו? שזה, אני חושב ככה, דבר ראשון, יש פה בעיה טכנית. וזה מסביר שאלה שעוד לא שאלתם, אבל כבר עוד מעט ישאלו, וזה הרי כל ההדרכה זה לא כמו שעכשיו אנחנו עובדים. ההדרכה זה כן, הורים, למשל בשיעור הכל זה דגמת גמרא. דבר שום, אין מינימום חצי יום לא דגמרא, נכון? אנחנו לא שאלו לכם אם צריכה חפש בגמרא, אמרו לך, אדוני, זה ככה לא דגמרא בישיבה, אתה רוצה להיות פה בישיבה, דבר שום, מינימום בוקר גמרא, מינימום של המינימום, אתה רוצה להיות עזר בסדר, תלמד שמי יחדור גמרא, נכון? אף אחד לא שאל אותך אם אתה רוצה או לא, אז לכאורה זה נגד מה שאני אומר, נכון? אז יש שתי תשובות, ותשובה אחת, על זה ותשובה אחת על כל הדרכות האחרות שלמדתם, תלמד כן, זמרה ככה, זמרה ככה, זה לא כאילו לא מה שליבו חפץ, אז תשובה. אז דבר ראשון, כדי שאדם ידע בכלל מה שליבו חפץ, הוא צריך לדעת על מה מדובר, זאת אומרת, אם אתה לא למדת גמרא בעיון, אז אתה לא יודע אם אתה חפץ גמרא בעיון. אז דבר ראשון, בתור לימוד בסיסי, זה הגיוני שבמקום שאדם בא ללמוד תורה, אז קודם יעבירו אותו איזשהו סיור בסיסי במקצועות התורה, סיור בסיסי, בגמרא עיון, זה בטח חצי שנה, שנה, לא יודע, כל אחד יגיד, יש סברות בזה, כן, אבל בטח סביר שסיור בסיסי, בשביל להבין אם גמרא עיון שייך לי או לא, אז אני צריך ללמוד חצי שנה, שנה, שנתיים, בשביל איך שאני יודעת, בכלל מי נגד מי. בסדר, אז זה ברור. שאף אחד לא אומר, טוב, עכשיו תחליט מה אתה רוצה ללמוד, על פי דמיונות שיש לך, או על פי זה שאתה בכלל יודע ארמית, אז בטח אתה לא רוצה גמרא, כן? הדבר שם מעבירים לך סיור בכל מקצועות התורה. לכן, אל תתפלא מזה שפה לא ליברליים כמו שאני מציג. הכוונה היא שקודם אתה תעשה סיור על כל מקצועות התורה, ועכשיו, אחרי שאתה כבר תלמיד חכם בסיסי, אתה כבר עברת הלכה, למדת ברצינות, הגמרא, אמונה, למדת דברים ברצינות, עכשיו אתה, מתוך זה, שתבנה את האישיות שלך, על פי הנביאה הטבעית שלך. כן, יש הדרכות בתוך התורה עצמה, זאת אומרת, אחרי שאני החלטתי לצורך העניין, שאני עכשיו רוצה ללמוד עליך, זה מה שמעניין אותי, זה נפשי, אני הנפש שלי להיות פה איסור. זה מה שהחלטתי, כי זה מתאים לנפשי. אז פה יש סדר לימוד שהוא כבר לא תלוי עכשיו בבחירתי החופשי. זאת אומרת, אני עכשיו, אני בא לי, כן, אני פה איסור גדול, אבל אני רוצה ללמוד רק, אני יודע, רמב״ם, המשנה ברורה מעצבן אותי, אני מבדוד שוב. זה לא עובד כך. אחרי שהחלטת שאתה עכשיו שייך למקצוע בתורה, ברור שיש דברים שהם לא לפי עכשיו החשק הפרטי הקטן שלך. אחרי יש סדר, תלמד כל הגמרא, אחרי זה ראשונים, אחרי זה אחרונים, אחרי יש סדר בעצם. נכון? אז כשאני אומר לאדם במקום שבו חפץ, צריך להבדיל בין חפץ קטן לחפץ גדול. חפץ קטן אומר שבא לי, לא בא לי, מתחשק לי, זה לא נקרא. אז זה לא הכוונה שאדם יש נטיית נפש מסוימת למקצוע מסוים בתורה. בכל מקרה נחזור לנושא שלנו. עצם זה שמרכז לימוד התורה של האדם צריך להיות במקום שנמצאת נטיית נפשו, ששם הוא תחבר להשם, זה בגלל מה שאנחנו עכשיו אומרים. שלא מחפשים פה אינפורמציה, מחפשים פה קשר לקדוש ברוך הוא, כשכמה מתקנים את העולם. כן, מה רצית להגיד? אם זה רדיעה אמיתית, אני שם דיברתי על מהות השם לדבר על טכניקה. בשביל שילד הקטן ידע שיש בנטייה שלי באמת ללמוד קבלה ולא ללמוד גמרא, הוא צריך קודם לדעת מה זה גמרא. זה לא סופר. תראה, הילד הקטן, כמה קטן דרך אגב אתה מתכוון? אני לא חושב שדיברתי על זה לילד קטן, דיברתי עליך בתור ילד קטן. אני לא מכיר, זאת אומרת, על חבר'ה שמתחילים, בוא נגיד, לא יודע, שלמדו כמה שנים תורה, לא יותר, זה הכוונה. זה שהרבי מקמרנו אומר שבגיל 9 צריך להתחיל ללמוד זוהר, אז שם אני אסביר, שם זה לא בסיס, זה לא מהכיוון שאני אומר עכשיו, זה הרב אמר, זה שכחת, היה כמה תירוצים. הרב אמר שמותר ללמוד לפני גיל 40, כי מה שאמרו ללמוד בגיל 40 זה רק למי שרוצה לעשות את זה חובה מצד הדין, אבל מי ש... יש לו נטייה, יכול ללמוד גם קודם, אבל קודם של הרב זה לא בגיל 9 כמו הרבי מקמרנו, הרבי מקמרנו עד שם זה שיטה אחרת, שהוא אומר... כן, שהוא אומר רק כבר, רק זוהר, זאת אומרת, את מה זוהר תהיה צדיק וזהו מגיל 9, בכלל, אין, גמרה שילמד בגיל 20.
אתה חושב שאין את זה בחדר, כבר יודע מה
לדברים. מי?
אני
לא
חושב
שאתה יכול להיות. אז אני אומר, אני לא יודע, אבל זה לא היה כוונה שמאדם עכשיו יש לו איזה דמיונות שהוא הולך למקובל, והוא בכלל לא ראה חומש בחיים שלו, זה ודאי לא קורה. טוב, הלאה. כן, תדבר. תומע על פחד, לא?
שם זה
רמנה לשם עבדו בשפה שעבר ומנת לתת
את החיים שלו
על תיאטורה,
נכון,
הוא רק
לומד אותה
ולא מבין
כלום,
זה
לא
חייב לתכם
את
התיאטורה,
זה לא
באמת הכי
מה
שעבר. שאלה מצוין. עכשיו, ברשותך אני אסביר את השלב הבא. תראו, זה שאני אומר שההבנה לא חשובה, זה לא לכתחילה במובן שעכשיו צריך להיות כמה שיותר לא מבין, זאת אומרת, האידיאל זה לא להבין. הכוונה כזאת, זה בסדר מה שאמר על קודם כאן. אתה צריך לעשות הכל, אתה צריך להיות את המצא הכי טוב שיכול, בסדר? אתה מפחד זקן בלי שיניים, נו מה לעשות פה, זה לא, לא, אף אחד לא בא אליך בטענות של זקן בלי שיניים, אתה תתחו, אתה תאכל. אז אותו דבר, אתה צריך ללמוד תורה הכי טוב שאתה יכול. הפועל, הרי לימוד תורה זה משהו שעובד עם הראש. אתה תעשה את זה הכי טוב שאתה יכול. זה שאתה, אם אתה לא מבין כי אתה פטלן, וסתם רוצה ללכת לשחק עם החבר, אז ברור שזה לא נחשב לימוד תורה רציני, ואתה לא מקבל את השכר. הוא מדבר פה על אחד שהוא אמר, אז הוא באמת לא מבין, הוא יושב, שובר את הראש, מבין הפוך. אבל בכל אופן יש דווקא מינה גם בתוך העסק הזה, וזה מה זה נקרא ללמוד הכי טוב שאתה יכול. זה הנקודה פה, שהיא מעבר למה שאתה אומר. זה אומר, בואו פשוט התשובה שברור שאתה צריך להבין, אחרי זה איך תהיה את המצוות. ואיך תבין תורה ואיך ללמד תורה. ברור שהמטרה היא בסוף כן להבין נכון, ולא לעבוד הפוך. אבל הנפקא מינה היא למשל, מהר"ל, תסתכלו שיעור את המקור, לא צילמתי את זה, כי זה לא, זה רחוק מהנושא שם. בנתיבות עולם פרק ה', יש לו עוד הרבה מקומות כאלה, אבל נתיבות עולם פרק ה', נתיב התורה, נתיב התורה פרק ה', נתיבות עולם נתיב התורה פרק ה', המהר"ל צועק שם על מה שמלמדים את הילדים ממר"ל. כן, טוב, אבל הוא מתחיל מהיום ממר"ל. הוא אומר, הפלפול שם, כן, הפלפול. למדתם את זה? טוב, אז הוא צועק שם על הפלפול. שמה הנקודה שהוא אומר? הוא אומר, היום לא חוזרים בכלל על התורה. הוא לומד, ושם הוא מתחיל, למה לא חוזרים בכלל? כי יש מין אווירה כזאת, שאם אתה לא מתקדם, אתה לא עומד גמרא, לא עומד תוספות, לא פלפול, אז זה לא רציני. עכשיו, לצערנו הרב, אנחנו גם כן במצב הזה. שזה מאוד חמור. עכשיו אני אסביר למה זה מאוד חמור, ולמה זה נובע ישר ממה שלא מבינים את הנקודה הזאת שאומר המהר"ל, מה זה קרה לברך בתורה תחילה. אז בואו נעשה כזה דבר, בואו נקפוץ טיפה קדימה, נראה מה המהר"ל אומר על ברכת התורה, ואז נסביר את הנקודה הזו, ואז נוכל להמשיך. הנקודה שהמהר"ל מסביר בהמשך ההקדמה זה שהנקודה, זה סיכום של מה שאמרתי, אני קורא את זה רק שלא תחשבו שאני ממציא פה מליבי. כל הדברים האלה זה מה שהמהר"ל אומר כאן. אז מה שהוא אומר בהמשך ההקדמה זה, יש מדרש, אני אומר לכם קודם את מה שקרה, קיצור התוכן. יש מדרש שאומר על מה חרבה הארץ, תשאלה שאלה לחכמים, לנביאים, זה אף אחד לא ידע, רק הדבר שברור פרסל, זה שלא דרכו בתורה תחילה. עכשיו, אומר המהר"ל, מה זה לא הגיוני, איפה גיל העבודה זה רגיל לא ירד שפיכות דמים, זה היה הסדר. אומר, דבר זה נתן מה שיהיה חובנה שלא דרכו בתורה תחילה. אמנם ביאור זה, יש פה איזה כלל שאנחנו נדבר עליו בעזרת השם בהמשך, שדבר סיבה מציאות אחר, גם כסיבה כי מציאות לא, אנחנו נדבר על זה, יש מוצחת את המראה שקרה סיבה כסיבה, נדבר עליו עוד מעט. בכל מקרה, זה, אני לא קורא עוד עכשיו מבפנים. הנקודה עצמה, תסתכלו בדף ג' כן, בדף ג' באמצע. אבל אתה, שלא היו מברכים בתורה תחילה, רואים? זה בערך קצת מעל האמצע של דף ג' ולא הדבקים בו התברך ממה שמסן תורה לישראל. גם כן לא היה שם מתברכים מהם את ים התורה. וזה הגורם שעבדה הארץ, שאני קורא לאט. ואל יקשה לך למה לא היו מברכים בתורה תחילה. זאת אומרת, למה שלא עשו את זה? לא, 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 שיברכו, מה הבעיה? זה בגלל זה עבדה הארץ, שיברכו. אבל הכוונה, שאין הפירוש הברכה דיבור בפה בלבד. בוודאי דיבור בפה היו מברכים. זאת אומרת, לא הכוונה שהם בבוקר לא היו אומרים ברכת התורה. בטח היו אומרים. אבל זה לא נקרא לברך. מה זה לברך? אבל הכוונה לברכה בעצמה היא הבאה גבורה והדבקות על השם יתברך. לא אוהב השם יתברך, זה מה שנתן תורה, וזה עניין הברכה. הברכה בתורה, זה אותה פרקת המצווה, היא לא ברכה על הלימוד. היא ברכה על הדבקות בהשם. מה נפקמינה? תגיד, מה זה משנה? אגב, אני מברך והולך ללמוד תורה. נפקמינה במה שעכשיו נחזור למה שהמהר"ל אומר שם בנתיבות עולם פרק יש עניין ללמוד תורה בסדר מסוים. יש עניין לחזור על התורה שלומדים, נכון? אין אחד מכל הרבנים שאומר לכם מגיל 5 ועד היום שלא ממש צריך לחזור ללימוד. כמה אמרו לכם? 5 פעמים? 19 פעם? יש אתגרת שהרב כותב לאח שלו, מה חזור? פחות מ-19 פעם זה לא נחשב, נכון? כך הוא אומר לו. מה? 10, 9, 101 וכו, נכון? טוב. מי חזר פה על אותה גמרא יותר מ-4 פעמים? צדיק אדום. יותר מ-6. על מה? על הוריות? כמה פעמים חזרת? מה קרה? מילה אחת, אחת זה עשר, ארבע פעמים. מה זה הרבה? 19? לא מדבר שבשביל החכם ציון, של להציג ציון, שזה בטח אתה חכם, שזה את הצור, את הציון אתה אוהב, את השם לא, אתה מבין מה אתה צריך ללכת? זה בלב הנקודה, שאתה פתאום זה חשוב לך, אתה חוזר מהפעמים, כי אתה כבר הולך להציג ציון, אתה מבין זה חשוב, כמו עם ההפקנה שאמרתי כאן, פשוט בגרות, אתה מוכן לחזור עכשיו מהפעמים להפקנה, נכון? כי זה חשוב, אתה הולך להציג ציון, שאולי פעם אתה תהיה, יהיה לך תואר, ואפילו תוכל לעבוד ולספק 3,000 שקל בתואר שלך, נכון? אז זה חשוב. אבל שעכשיו זה תורה נשכה, זה לא חשוב. הרי כל הזמן זה תהיה לך במוח, תחזור לתורה כל יום, כל היום, נכון? אלא, אני תפסתי אותך לך בשביל כולם.
לא!
כולם תפסתי אותך.
נכון,
אבל בזכותך יצאנו לראות בדיוק מה שיכולנו לראות פה עכשיו.
אני לא רוצה
לך להפתנה. יצאנו לראות בדיוק הנקודה הזאת, זה בדיוק הנקודה. אתם רואים? וואלה, זה ממש דוגמה מהסרטים. עכשיו חשום בדוגמה הזאת, חוזרים לבקרות. וואלה, זה פשוט דוגמה מהסרטים, צריך לזכור את זה. בגלל בגרות. יפה מאוד. דוגמה מצוין.
עכשיו אני אקפוס
את זה. בקיצור, אף אחד לא חוץ. אף אחד לא חוץ. אף אחד לא חוץ. כמעט. למה אתה לא חוזר? לא מה, שנה הבאה, לפחות אני אלמד ברצינות. כן, אבל אף אחד מהרבנים...
אף, כי היו לנו עד כדי להקראת לך שאחר כך תוכל
ללמד. אבל אף אחד מהרבנים, לא פה בישיבה, לא בשום ספר שאתה תמצא, לא יגיד לך שעדיף קודם להחסות שטח ולא לחזור, נכון? אף אחד, תמצא אחד יגיד, אתה רב אלי, האם לדעתך כמה פעמים ראוי לבן אדם לחזור על דף גמרא בעיון שהוא למד?
למה אמרו שם שזה חושב את עניין גם שאם יש סיפור
ביתר? כן, אבל לא אמרו לך, אתה לא קשור. זה ביקור, כי זה בקיאות מול עיון, אתה מדבר שני דברים שונים. בקיאות מול עיון זה סיפור מאוד, אני לא מדבר עכשיו בקיאות מול עיון. אני מדבר או עיון שלמדת או בקיאות שלמדת, כמה פעמים צריך לחזור.
ברור שאני לא מצלב אחת במחינה, זה אין לי זמן לחזור, כאילו... זה
בדיוק מה שאני בא ללמד לסתות. זה בדיוק הנקודה,
זה אופי. בסוף אני לא יודע בצבא מה לעשות, זה לא יודע, אני בחיים, אני לא יודע הלכות, בסיסיות.
אתה מדבר על הלכות, אתה צודק אולי. זה משהו אחר לגמרי. אתה מדבר על הלכה למעשה, שאין לך מה ללמוד 8 פעמים, אני יודע מה, מניחים תפילין על הראש. אתה יודע, זה נגמר. אני מסכים. בהלכה, זה משהו אחר לגמרי. הלכה, אתה צריך ללמוד כדי לדעת לעשות. אתה יודע לעשות, גם מה נאמר. צריך ללמוד כל יום שצריך לברך ברכת המזון. זה ברור שלא לך ללמוד זה עוד פעם. אבל זה אף אחד לא מספר לך ללמוד פעמיים, אני צריך להגיד ברכת המזון. זה ברור שאתה יודע. מה שאתה אומר, ומה שאתה אומר, ומה שאתה אמר, ומה שאני אומר, זה בדיוק הנקודה שצריך לדעת. זה בדיוק הנקודה שצריך לטפל בה. תראו, זה כל כך שקוע אצל כולם, שקשה בכלל להבין את הנקודה שהמהר"ל מנסה לדבר עליה. תראו, המהר"ל, מעבר לזה שהוא עכשיו צועק שם בנתיבות עולם הזה שלא חוזרים מהשורה, אני מדבר לא רק על החזרה בתורה, אלא גם על מה לומדים בת. מה לומדים? תראו, המהר"ל למשל אומר, קודם שילמדו משנה. מי שחיזק מאוד את עניין לימוד המשניות זה רבי, איך קוראים לו, יום טוב, נו, זה תוספות יום טוב. תוספות יום טוב זה תלמיד של המהר"ל. זה תלמיד אישי של המהר"ל. זה היה תלמיד של המהר"ל, והתוספות יום טוב הזה, זה זה הוא יסד אגודה ללימוד משניות. את אגודות, כמו שיש שם המשנה היומית והגמרא היומית, היה אגודות ללימוד משניות. זה הפי המהר"ל. זה היה המהר"ל דחף אותו לזה. זאת אומרת, הרמ"ן היה הרב שלו. מה אומר המהר"ל? מה אומר המהר"ל? מה אומר המהר"ל? הוא אומר, כמו שכל אחד שם מתחיל להתפלל, ילד בן, לא יודע, 12 מתחיל ללמוד גמרא. היום, לא יודע, פה תלמוד תורה בגיל 7 לא לומדים גמרא, או 6. מה? מה לומדים?
שיהיה הקרא.
בין 15 שנים למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לגמרא? איפה לומדים גמרא? זה נושא.
גם בישע.
אמן, כן, מרצון ברוך השם. לא יודע אם זה טוב או לא, אבל לפחות זה בכיוון. בכל מקרה, מה הנקודה? מה הנקודה? עכשיו, בוא נעזור את הילדורשטיין, בוא נדבר עליכם עכשיו, לא על זילדורשטיין. בסדר? חבר'ה, תשתתף. איך זילדורשטיין? עכשיו בוא נדבר עליכם.
זילדורמן.
עכשיו הבנתי. פה זה פחדתי, שמעתי זילדורשטיין. רגע, אז עכשיו בוא נדבר גם על הנקודה מה לומדים. אם המטרה היא לסבוק בישן, אז כל הנקודה בצורה קיצונית, זה בכלל לא משנה מה לומדים. בצורה קיצונית, אם במטרה היא לדבק בהשם, אז אפשר לדבק בהשם מכל לימוד תורה. אז השאלה הבאה אותי לנפש, מה בונה יותר את היכולת התורנית ואת האישיות, נכון? אתם מכירים, יש משהו ש... יש מין קטע מאשלה, שכל שבועות, יהיה לכם את זה פה בשבועות, באחד השבועות שבועות, או שדברי לכם את הפעם, שמראים שם, בליל שבועות, כותב נדמה לי המגיד של נדמה לי גרבית, מביא את זה אשלה בשם הרבי שלמה יצבץ, או בשם השולחן ערוך, שהם למדו משניות שם בלילה, שהם למדו בלילה, ואז בא המגיד ואמר לכל ארץ ישראל. אז המגיד, מי הביא לפה את מגיד מישארי? פה בישיבה משהו מפגש לי עם מגיד מישארי. לא אחד מכם? מגיד מישארי זה ספר של רבי יוסף קארו, שזה מה שהמגיד היה מלמד אותו, כן? אז המגיד, זה אותו מגיד שהיה להם שם, שבא להם בלילה, זה יחד כל אחד מצד דעתי בשבוע, זה לא זכן, מלא רבי לי, מישהו מלמד את המדרש הזה, את המאמר הזה, ושם, מגיד, זה היה לו המלאך, שמדבר עליו בלילה, ללמד את התורה. אז המגיד הזה תמיד אומר, אני המשנה. זאת אומרת, המגיד הזה קורא לעצמו, אני המשנה. כן, זאת אומרת, אני המשנה. עכשיו, אותו רב, שהם לומדים כל הגאוני העולם שם, אני יודע, רבי יוסף קארו ו... ורבי שלמה יקבץ, ואני לא יודע עוד מי ישנו שם שלומדים, והמשנה אומרת להם תעלו לארץ ישראל, אז מה הם לומדים? לומדים משנה, הם קורסים משניות. מי שיסתכל, יש ספר מגיד מישארי, אולי יש פה אפילו בישיבה, מישהו יסתובב לי פה עם הספר הזה, יש פה זה בישיבה? לא משנה, תסתכלו, תראו שם, איך זה מתחיל כל פעם, מה זה מגיד מישארי? זה ספר שהמלאך, המגיד היה מלמד אותו תורה, היה בא בלילה ומלמד אותו תורה. עכשיו, איך זה מתחיל תמיד? נגיד ליל שבת זה וזה, אני יושב וקורס משניות, בא המגיד. מה הוא עושה? יושב וקורס משניות. עכשיו בואו נעשה סיבולת. מי יושב וגורש משניות? הילד בן 9 מזילברמן, מזילברמן, או רביב שרבינו, השולחן ערוך גורש משניות. אתם מבינים מי גורש משניות? השולחן ערוך, רבינו, השולחן ערוך, הבית יוסף, שהוא לומד תורה בערב שבועות, הוא גורש משניות. למה הוא גורש משניות? מה? הוא לא יודע תמיד. למה לא ילמד לנו גמרא עם תוספות? או שילמד איזה ניסטר, או שאני לא יודע מה ילמד. למה? כי הוא אוהב את התורה. הוא יודע לברך בתורה הזאת. הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא אוהב את התורה, אז הוא אוהב עם משניות. אני בטוח כמעט במיליון אחוז, כן? כמעט במאה אחוז אני בטוח שהוא לא עכשיו צריך פעם ראשונה להבין מה זה ואם אתה קורא שמה בערבית. רבינו הבית יוסף, נכון? הוא יודע. זה לא חידוש בשבילו. אבל הוא יושב וגורש משניות. הוא לומד משניות. כן. זה מה שהוא לומד, אני בטוח זה לא הפעם הראשונה, הוא לא פעם חמישים, בטח הפעם המאה אם לא יותר. כן, כך הוא לומד, זה הלימוד שלו. אז אני מניח שהוא גם למד עוד דברים, אחרי זה כתב את הבית יוסף, בטח גם למד עוד תורה חוץ מהמשניות שלו. אבל אתה רואה שזה מעניין אותו ללמוד משנה. זה מעניין אותו, הוא אוהב את זה. מה זה אוהב את זה? הוא אוהב את זה לא במובן השכלי, אני לא חושב שזה חידושים שכליים, אולי אני יודע, כל מיני רוח הקודש יש לו שם, אבל באופן פשוט זה לא חידוש שכלי. כי זה הנקודה שאדם צריך לברך בתורה, הוא מברך על העסק בתורה, שזה התחברות אל השם. אז אני אומר, גם מצד החזרה, וגם מצד הדבר שעצמו לומדים, יש הבדל גדול בין מי שחושב שהנקודה בתורה זה הצד הלימודי שלה, שאז באמת הוא צודק. אני בא לפה שנה וחצי, ועשה זמן עכשיו להתחיל לקרוס פעם 500 איזה דף מראה. קדימה, מה נלמד? מתי נלמד? הוא לא מבין שהלימוד זה בדיוק מה שלגרוס פעם 500 דף מראה. עכשיו אני... צריך לכל שכל, כן? אז אני אומר, לא שמאה עכשיו בן אדם ישב כל היום להגיד תמנע את הפילגש, תמנע את הפילגש, תמנע את הפילגש, כן? זה פסוק שהרמב"ם מביא להגיד שהוא חשוב גם כן. כן, אז כל היום בן אדם יגיד מהבוקר עד הערב, שמע ישראל, שבן אדם אחד, שמע ישראל, ויחשוב שהוא צדיק גדול. צריך שכל כמובן, כן? יש מה ללמוד, מתי ללמוד, כמה ללמוד, אבל זה לא שהצד השכלי משנה, זה לא משנה אם אתה עכשיו יודע עוד שמונה דתי גמרא או פחות שמונה דתי גמרא, לא משנה כלום, לאף אחד. משנה אם אתה יותר קשור לקדוש ברוך הוא או פחות קשור לקדוש ברוך הוא, איך נקשרים השם? כל הדברים בתורה. נקשרים לתורה כמו כל מצווה, אני יודע שהתורה כי אני אוהב את הקדוש ברוך הוא שציווה אותי ללמוד תורה, מזה אני מתקשר אל השם, ככה אני לומד תורה. מה אני עושה בשביל זה? אני לומד עכשיו מה שלי מחפץ, לי מחפץ, לגרוס משניות. כי אני אוהב את התורה, אני אוהב את המשנה של השם. ואני חפץ להיות לחזור בפעם המאה. עכשיו אני מעט לך באמת, אתה לא מסוגל יותר, בסדר, תעבור עליי, אין בעיה. טוב, אז עד כאן, לסיכום, הדבר השני שלמדנו על התורה, אני אתן לכם לשאול שאלות. הדבר השני שלמדנו על התורה זה שברכת התורה היא ברכה על הקשר, הנקודה בתורה זה הדבקות לשם, ולא הצד הלימודי. תראה עוד מקור אחד, ואחרי זה נתכם לשאול את השאלה. תקלו בדף הכפול מאחור, מה שמעתי כאן שזה לא נקרא, עכשיו סופרים לי את המקורות של הרב. חוכמת הקודש, מה נפקא מינה מזה? חוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה. וזה שהיא מהפכת את הרצון והתכונה הפשית של עובדיה לקרבם לאותה רומות שהיא בעצמה כאן. חוכמת הקודש היא נעלה מכל חוכמה. חוכמת הקודש כמובן זה התורה. היא יותר עליונה מכל חוכמה אחרת בעולם. למה? בזה שהיא מהפכת את הרצון והתכונות הנפשיות של לומדיה לקרבם לאותה רוממות שהיא בעצמה מתעצמת בה, הכוונה מתעצמת, זה מגלה את העצמיות שלה. הנקודה העצמית הפנימית שלה היא מופיעה אצל מי שלומד אותה. שלא תגידו שזה בכל מקום ככה, זה ממש לא ככה בכל דבר. מה שאין כן כל החוכמות העולמיות, אף על פי שהן מציירות עניינים נשגבים יפים ואצילים, אין להם אותה תכונה מפעלית, כלומר הפועלת, אין להם יכולת של פעולה עצמית להמשיך את המהות העצמית של ההוגה בהן אל ערכן. ובאמת אין להם יחס כלל לכלל כוחות העצמיות של האדם חוץ מכוחה מדעית. אומר, כל הלימודים בעולם הם פונים אל הצד השכלי של האדם. הצד השכלי של האדם, ברור שהוא משפיע על האדם, כי אדם עובד דרך השכל, אדם לומד מוסר, לומד פילוסופיה, לומד מתמטיקה, זה משפיע עליו. כל דבר שאדם לומד משפיע על האופי שלו. אבל מרכז הפעולה זה הצד השכלי, ולכן בסוף זה משפיע בייחוד על המערכת השכלית. בזמן שהתורה יש לה יכולת של פעולה מעשית לשנות גם את המידות, גם את הצדים הנפשיים שבאדם. לכן היה לפני כמה שנים דוגמה, כן, אבל זה לא דוגמה גדולה, זה לא דוגמה שמוכיחה שום דבר, מה שאני אומר עכשיו, אבל לדוגמה, כן? אז היה שערה בקוס מים שזה פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטה הרביץ לאשתו, משהו כזה. כן? כמה שנים. פרופסור ל... כן? אז עכשיו, אני מתפלא שהם מתפלאים, אתם מבינים? וזה שבסדר שפרופסור באוניברסיטה הרביץ לאשתו משהו, למה לא? וזה שפרופסור... חסר משוגעים, זה לא... בסדר, זה הרביץ לאשתו, יופי. אבל... מה מתפלאים שפרופסור זה מסוים?
מתפלא שבאדם כזה...
בוא! אז זה הטעות שעכשיו אנחנו יכולים בדיוק לעשות, שזה שהוא מלומד, אז זה במה לא עומד את עצמה. זה שהאדם מלומד בחוכמה שהיא לא חוכמת התורה, זה לא משנה אצלו כלום הנפש. זה בדיוק הנקודה, שבאדם כזה, מה כזה? הוא לא יותר טוב בשום דבר אני יודע מה, מאפטולה זגג, אתה מבין? זה אותו דבר. אז הוא יודע קצת יותר, אז הוא יודע מה אמר אריסטו והאבטו ועוד איזה
שעצמה. לא, לפחות לפתח את הנפש שלו.
זה בדיוק
הנפש. לא, זה הייחוד של הבן אדם.
לא, 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 לא. זה נקודה חבר, זה מאוד קדים. מה?
אריסטו, סוקרטס,
נכון. הם לא היו מוסרים. עכשיו, בדיוק מה שאתה אומר, זה הטעות שלו. זה בדיוק לא סתפס. זה הטעות. יש, עכשיו, מה שאתה אומר זה אווירה כללית, זה לא המצאת את זה. יש מין אווירה כזאת, אנשים חושבים שתרבות שווה לעבוד עם השכל, זה לא נכון. יש מין אווירה כזאת, יש אנשים גסי רוח ותקשים שמחשיבים את עצמנות, מה עושים את עצמנות? הם משכילים, הם אומרים אנשים משכילים, הוא משכיל, כן? זה מה שאתה כתב, הוא משכיל, הוא בנאדם, הוא יודע המון, כן? הוא יודע איך קוראים לזנב של כלוף, בסדר? מה זה משנה? הוא יודע את להגיד בעל פה את כל השמות של המיתולוגיה הסקנדינבית, ניו יופי, אז מה? ואני יודע שמות של הג'וקים בחצר. אז מה, מה זה משנה? מבינים? מה זה משנה? זה לא משנה שום דבר. זה הנקודה, זה שהשכל שלו הוא מלומד, ויש לו המון אינפורמציה, והוא יודע עכשיו לעשות חשבונות, והוא יודע לעשות חישוב מצוין, והוא יודע מתמטיקה, אז מה? אז מה? זה שום דבר. למה? כי כל החוכמות האלה הם עובדות רק על השכל. והשכל זה רק שכל. אז לכן, זה שהוא למד פילוסופיה, אז הוא יודע מה אמר ניטשה ומה אמר אריסטו, יופי, כל הכבוד לך, מה? בזמן שהתורה, זה מה שהרב מסביר פה, וזה ההבדל בין ברכת ללמוד תורה לבין לעשות בתורה. אם הברכה הייתה ללמוד תורה, אז זה באמת התורה הייתה עוד חוכמה, לא יודע מה שאנחנו כלום. אבל הנקודה שהתורה זה בכלל לא שכל. התורה היא משתמשת בשכל, כמו שהמצה משתמשת בשיניים. אבל התורה זה בכלל לא שכל, התורה זה כוח חיים שהולך ומשנה את האדם. ולכן התורה משנה את התכונה הנפשית של מי שלומד אותה, יופסת אותו לאדם אחר. כי התורה שייכת לכל המהות של האדם, שייכת למקוריות של האדם, זה הנקודה. בדיוק זה הנקודה. אז זה, אז בוא נעשה סיכום, אחרי זה יש לי שאלות, ואחרי זה נמשיך.
הרי, אבל בן אדם שנגיד פרופסור לא יודע למה, מנהל האקדמיה, הוא לא יכול לרצוח אנשים.
אתה טועה בגדול, זה הטעות שלך.
לא. הוא הולך לגנוב.
לא, הוא הולך לגנוב ולרצוח ולעשות כל השטויות בדיוק כמו אז אגב. כן, למה לא? זה בדיוק הוא שאלה, למה לא, דרך אגב, אז מה? אז הוא מנהל של 8 מחלקות למתמטיקה, אז מה?
כי לפי שפיתוח הצלח לו, הוא רואה שזה לא...
אז מה הקשר בין זה שהוא יודע עכשיו לעשות...
שפוק אותו בכלא, שזה לא שווה למוסע של הבן אדם.
זה סיפור אחרי, שפוק אותו בכלא, זה גם אבדו יודע אותו בחשבון הזה, נכון? לא רק...
לא, אבל הוא לא חושב על הדבר הזה, אבדו.
הוא יש לו עבוד הרבה להסיס.
נכון, אני חושב, אבל בן אדם שלי הוא לא תפל.
אתה אומר, הפרופסור, הוא לא יותר מוסע.
הוא יותר מוחשב.
רק הוא יותר חכם, הוא מגיע תפסות, הוא יושב בכלא, אז לא שווה לו. אז זה נקרא מוסרי זה?
זה לא משנה כלום. זה לא לפגוע בנשים, כמו ש...
למה לא?
זה לפגוע בבעליכם.
נכון, למה שלא לפגוע בבעליכם?
אם הוא יגלה ש...
למה לא? מה, כי שם לא חיתו אפילו. לא נכון. אני לא מקבל את זה.
זה בגלל שם פשוט.
זה הטעות, שההשכלה, במובן הטכני שלה, במובן הקר שלה, היא לא עוזרת כלום. זה בדיוק הטעות, שאני אומר, שדור שלם של טיפשים, כל המשכיל, אתה יודע, כל אלה שמחשיבים את ההשכלה בתור אישה, שזה זה מאדם משכיל, זה מאדם משכיל, אז מה? אז זה בהמה, זה בהמה משכילה, זה בהמה משכילה, אני שום את זה. אבל אדם שלומד תורה, אפילו עם העם הארץ, שקורא לה, אהבת, אייבת, אז יש איזה שהוא עוסק בדבר השם. אז כמו, תגיד, זה מיסטיקה? נכון, זה מיסטיקה, אז מה? גם למצב, לכל מצב זה מיסטיקה. אז אותה מיסטיקה, שמאכילת מצב אדם בונה את החירות שלו, אז מלימוד תורה, אדם בונה את המוסר שלו, את הנפש שלו, מה יש? אז עכשיו, זה שאדם לומד תורה, זה מוכן לקשור לכושר השכלי שלו. הוא לומד תורה, זה כוחו. וזה הוא מתחבר השם, ועל זה הוא מברך, וזה מה שמרומם את כל נפשו ונשמתו. כן.
אבל גם תורה יצאה כמו תורה אחרת.
מה?
זה מה שאומרים, זה מה שאומר בהתחלה, שתורה, אם אתה לא מברך, אם אתה לא לומד לשמה, הם לא מברכים בתורה התחילה. זה שאתה לומד המון תורה, או שאתה אוהב את התורה ואתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, גם כתוב
בגלל.
אז אין
את זה שאולי כוחו. לא הבנתי למה מה שאתה אמרת זה מה שאני אמר.
אני
אומר
את זה
על
התורה,
לא
חוכמה אחרת. אז יש מצבים
שבהם התורה
לא
משפיעה
עליך.
לא הבנתי למה. זה בדיוק
הנקודה,
שהתורה...
אתה לא
לומד את
הלשמה, לא
עושה כלום.
אתה לא לומד...
מאה אחוז, מה אתה אומר? אתה לא יכול להגיד גם,
אתה
גם
יכול להגיד ש...
אבל עכשיו, בגלל למה שומע הרן, בגלל המידה שלו אומר להבין, להתפרח ושתשאנו סתם עושה במתמטיקה, זה כן ישפיע עליי.
אתה תעשה את זה לשם שמיים,
משהו כזה. אם נקודה של מתמטיקה עכשיו אני אוכל לקדש את שמיים, זה סיפור אחר. לא, לא. לא, בשחר אין נקודה. אין, אולי. אני יודע מה, שנצח את הנופולין, אז יופי, אז מה, זה... בקיצור, זה הנקודה. הברכה היא רק מגלה את האופי העצמי של התורה, נכון? אתה צודק שמי שלומד, נכון, מה שאמרת, שמי שלומד תורה לא לשמה, כלומר, או בשביל השכל שלה, או בשביל משהו יותר גרוע, בשביל להתייהר, או בשביל משהו כזה. נכון, התורה לא משפיעה עליו, אבל זה פשיטה. אבל בצד שני, מתמטיקה, זה לא יעזור כמה שתקבל כל הכוונות עליה, זה לא משפיע כלום. מה זה משפיע? אתה
תשמע? אולי אדם שלומד אתיקה וכן לוקח את זה
ללוק,
וכן יש שם דברים שתקבלו.
לא.
יכול להיות אדם כזה.
יכול להיות שהאדם הוא מוסרי ממנו. והלימוד, הפילוסופיה של המוסר, יעזור לו לברר את הנקודה המוסרית שלו. אבל תיקח אדם שהוא לא מוסרי, אז לימוד הפילוסופיה של המוסר לא ילמד לו כלום. בזמן שהתורה תיקח אדם שהוא לא מוסרי, ללמד תורה מתוך כוונה להתחבר לקדוש ברוך הוא, אתה כן מתחיל לזה. זה בדיוק חידוש.
זאת אומרת, יש השפעה של עצם הייצוג, יש השפעה על האדם.
כן.
אבל אם, כמו שאמרת, אני חושב שאומר, במקום אהבת, אהבת.
מה? מצוין, הוא משפיע על האדם מוסרי.
הוא משפיע, אבל מצד שני הוא מקבל בשכל דברים אחרים. זה יכול לסתור אחד.
לא.
הוא לא רואה את דיסנוע.
שהפעה נפקית
הוא
יותר חזקה מהשכל. זה בדיוק, כן, הוא לומד לצנות השם, הוא אומר, אני עכשיו שונא אותך השם, אתה
תפקת
המשפט, אני ממש שונא אותך, ובכל זמן בזה הוא מתקרב אל השם, הוא הופך להיות צדיק גמור. כן, זה בדיוק.
לא, אבל השכל אומר משהו אחר, ומה
שאתה בעצם זה אחר. נכון, החיים יותר חזקים מהשכל, זה החידוש.
אמור לי, המטורף מה...
לא, זה לא יעלה, אני ממש מתפלל לשם שהוא עכשיו, אני באמת עכשיו שונא אותך, באמת, ממש. אז הדוגמה פה היא קיצונית. אם הוא נהיה מטורף או לא, אני מניח שלא, כי בדרך כלל, למה יהיה מטורף? כן, התשובה היא זה מרומם לו את הצד הנפשי, למרות שהצד השכלי לא מסכים עם זה. כן, תשובה. נכון, זה לא מצב אידיאלי, מצב אידיאלי, שברור שהשכל עובד עם הרגש. אבל בקונפליקט שכל מול רגש, לא רגש, קשר אל השם מול שכל, קשר אל השם יותר חזק בהרבה. זה החידוש פה. טוב, אז זה שיקום. כן, נו, שאלה אחרונה וסיכום.
יש לי נכון במחלוקת המראה בעניינית.
לא.
כי המראה לא מסת.
זה בדיוק הנקודה של לאסוף זה רצפור חומר, זה מה שאני אומר?
זה המראה אומר, אבל...
לא, גם הרב אומר ככה.
ובעולם זה היה?
כן.
אז מה החידוש בארץ?
הרב, אז הסברתי לך. לא. הברכה היא לעסוק, כי הקשר אל השם שמתגלה דרך התורה הוא הרבה יותר גבוה מאשר כל הידע השכלי או הערבות השכלית שקשורה לתורה. למעשה נתחיל לברך. אני אומר, לערב יש עוד פירושים, כן? לפי ההסבר שאני אומר, יש עוד הסבר שהרב מביא אותו, שהוא הסבר אחר. אבל בעיקרון הברכה לעסוק היא ברכה על מצוות התורה ולא על לימוד התורה. בסדר עד כאן? עכשיו, הערב בא להגיד שלמרות שהברכה היא על מצוות התורה, בכל מקרה יש גם עניין בלימוד, אז תהנה גם מהלימוד, אז אני מבקש מהשם שגם ללימוד יהיה ערך מצד עצמו מצד השכל שלו, מבין? זה לא סותר את המהר"ל, המהר"ל סותר הוא מדבר על זה, זה הכל. הוא משהו מסביר שהנקודה זה אהבת השם, זה הכל. הוא מדבר רק על החלק של לעסוק ולא מדבר על הערב, זה הכל. מה אמר על ידי הערב? אני לא יודע, הוא לא דיבר על זה קצת. טוב, סיכום. סיכום. אז אמרנו ככה, עיקר הנקודה שלמדנו עכשיו זה משמעות ברכת התורה. שמזה למדנו שהתורה, עיקר הנקודה שהיא פועלת על אדם, זה לא בצד השכלי שלה, אלא בצד הרוחני של קשר אל השם. בסדר, ברור עד כאן. עכשיו ככה. טוב, אנחנו נעצור פה עכשיו. הפעם הבאה אנחנו נלמד את החלק האחרון של ההקדמה, וזה ש... יש פה מזמור. אז אני מבקש לקרוא את זה. יש לכם פה דף ד' עד... דף ד' ה'. מי כאשר... מהתחלה, לקראת התחלה דף ד' עד דף ה', יש עוד דבר שקרא סיבת הסיבה, זה עקרון של המהר"ל שנדבר עליו כמה דקות, כל עקרון שעוברים צריך לדבר. בסדר? אמרתי ככה, יש עוד דבר שקשור, עוד עקרון של המהר"ל ששם דילגתי עליו, כי לא רציתי לעצור את הרצף, שנדבר עליו, שזה מה שקרא, מה שהוא אומר כאן, שהסיבה של הדבר היא מקיימת אותו. הוא אומר את זה באמצע עמוד ב'. נדבר על זה קצת, נביא, כל המקורות החדשים שהבאתי זה על זה.